אוקיי. טוב, אז אנחנו בשיעור הרביעי בסדרה האחרון לקראת פסח. ניסיתי לבחור כמה נושאים תשתיתיים שיתנו גם מעבר לעניין ההלכתי, גם איזשהו מבט קצת על המשמעות של העניין. ועכשיו אנחנו מגיעים בעצם לליל הסדר. אוקיי, אנחנו מגיעים לליל הסדר. וכאן אני רוצה באמת גם לדבר קצת על המשמעות שלו, בעיקר סיפור יציאת מצרים, זאת בעצם המצווה דאורייתא ועיקרו של ליל הסדר. יש גם את אכילת מצה, ופסח אין לנו היום. מה? לא שומע? ואני רוצה להתחיל, קודם כל, כתבתי לכם בדף, איזושהי סקירת המצוות, כן, אז יש את סיפור יציאת מצרים ואכילת מצה, שזה דאורייתא, הפסח, אנחנו לא אוכלים היום, זה גם היה במקור, יש ארבעה כוסות, מרור, וכל הדברים האחרים שהם רק מתלווים, קורח ומנהגים וקרפסים וכאלה. שזה דרבנן כמובן ומטה. ומעבר לכל זה יש גם את ההסבה, שההסבה מלווה באיזושהי צורה את המצוות או את חלק מהמצוות של הערב, סיפור יציאת מצרים, יש שאלה אם בהסבה או לא, בפשטות כן, אכילת מצה, שתיית ארבע כוסות, ואולי אפילו הסעודה, שהסעודה היא בעצם מצוות החג, לאו דווקא ליל הסדר, אבל זה גם אחת המצוות שבעצם מקיימים בעניין הזה. אז ההסבה זאת איזושהי מצווה רוחבית, כי היא בעצם מלווה את המצוות האחרות. לכאורה היא לא מצווה בפני עצמה, עוד רגע אנחנו קצת נדבר על העניין הזה. וכמו שכתבתי לכן, הארבע כוסות זה איזושהי שדרה שבעצם מלווה, לפחות מבחינת הזמן, כן? היא בעצם הולכת לאורך ליל הסדר ומלווה אותו גם כן. אז זה המבט הכללי, אני רוצה להתחיל עם... אני אעשה שיירינג. רגע, בעצם ככה.
מאור זה דרבנן רק בגלל שאין לנו קורבן?
כן, כתוב על מצות ומרורים יאכלו, אבל כשאין קורבן, אז גם המצה שהיא עם הקורבן היא דרבנן, וגם המרור היא דרבנן. אבל במצה יש גם חיוב לאכול מצה לא ליד הקורבן, כן, בדיוק. רגע, ארבע. אוקיי, כן. אז אני פשוט משתף את השיעור, כי גם המקורות נמצאים כאן. אני מתחיל עם המשנה של תחילת הפרק. כל הפרק השמיני, בעצם האחרון של פסחים, הוא זה שעוסק בליל הסדר. עכשיו, הפרק מתחיל במשנה הבאה. ערבי או ערב פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך, ואפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסב. ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין, ואפילו מן התמחוי. אז יש פה בעצם א', איסור לאכול עד שתחשך, שזה די ברור למה זה מופיע פה, כי זה פותח מבחינת הכרונולוגיה את ליל הסדר, זה אומר לך מהי ההלכה שמכניסה אותך אל החג, וזה אנחנו מוצאים בהרבה משניות וקבצי הלכות ברמב״ם, שאנחנו בעצם מתחילים את הדיון מההלכה הראשונה שמכניסה אותנו למועד. למשל, לישב אדם אצל הספר סמוך למנחה בשבת, אז זה לא שזה עיקר הלכות שבת, אבל זאת ההלכה של ערב שבת, שאומרת לנו איך אנחנו נכנסים לשבת עצמה. אז זה החלק הראשון של המשנה, אבל אחרי זה, המשנה ממשיכה, אפילו אני שבישראל לא יוכל עד שיסב. מה, למה זה מופיע פה? מה זה קשור? טוב, איזשהו דין מסוים, אפילו לא דין הסבה עצמו מופיע, אלא רק הדין של האני, שצריך גם הוא להסב. מה, למה זה צריך להופיע במשנה הפותחת? מה הקשר שלו לפה? ואחרי זה, ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין, ואפילו מן התמחוי. אז בשלישי אולי היה גם אפשר למצוא הסבר טכני, כי מה זאת אומרת, לא יפחתו לו מארבע כוסות של יין אפילו מן התמחוי, מתי נותנים את היין לעני? מהתמחוי, מההצדקה. לפני החג כמובן, נכון? החלוקה הזאת לא מתבצעת בליל הסדר עצמו. אז אפשר להגיד שגם זה חלק מההכנות לקראת ליל הסדר, ולכן זה מופיע במשנה הראשונה של הפרק. אבל האמצע עדיין טעון הסבר, מה זה אפילו אני שבישראל, לא יוכל עד שיסב. יש ב... הזכרתי לכם שתוספות, אני יורד רגע למטה, נדמה לי שהוא מופיע פה למטה, לא. תראה שפה זה לא מופיע. בדף שלכם זה מופיע ששלחתי. הבאתי את התוספות הזה, אני לא יודעת מה, אני אשתף אותו רגע. הנה. התוספות שהבאתי פה בסעיף 3.
אפילו אני, כן.
ואפילו אני שבישראל, אני מסמן, אפילו אני שבישראל לא יוכל עד שיסב, לסלקה דעתך דעשבת אני, לא חשיבה עשבה, דאין לו על מה להסב, ואין זה דרך חירות. התוספות בא להגיד מה החידוש של החלק הזה במשנה, שאפילו אני שבישראל לא יוכל עד שיסב, אז הפירוש הראשון שהוא מציע, זה שהייתה אפשרות לחשוב שהעשבה של אני היא בכלל לא עשבה, כי עשבה זה דרך חירות, זה דרך של בלבטים, אני הוא לא במצב הזה, הוא לא, זה לא שייך לגביו.
זה לא חידוש, זה הווה אמינה.
לא שומע? נכון?
זה הווה אמינה, זה לא חידוש באמת.
זה חידוש, הווה אמינה הייתה זאת, והחידוש הוא שזה לא נכון.
אוקיי.
החידוש הוא שגם אני צריך לעשות. ויש מפרשים, פירוש שני, דעדל אייל קאי, עד שתחשך, ואפילו אני שבישראל. פירוש, אפילו אני שלא אכל כמה ימים, לא יאכל עד שתחשך. זאת אומרת, הפירוש השני של תוספות אומר שהחידוש פה הוא לא שגם אני צריך להסב, אלא שגם אני אסור לו לאכול עד שיסב. עד שיסב הכוונה עד שמתחיל ליל הסדר, והסבה לפי התפיסה הזאת באני זה דבר פשוט. נכון? אתה לא צריך להגיד שאני צריך להסב. החידוש לפי הפירוש הזה של תוספות זה שאסור לו לאכול עד שהוא מסב. זה החידוש. כי אני שלא אכל כמה ימים, היית אומר תן לו לאכול לבן אדם, מה הוא רעב. לא, לא, החשיבות של ליל הסדר שתגיע בלי שאכלת, או שלא תהיה עייף אולי, בגלל זה אתה לא צריך לאכול, יש כל מיני סיבות, אפשר להסביר למה לא אוכלים לפני כן, באופן עקרוני לפני כל קיום מצווה לא אוכלים. בכל אופן, אבל השני הפירושים של תוספות זה השאלה, האם החידוש הוא שגם אני צריך להסב, או שהחידוש הוא שגם אני אסור לו לאכול עד שהוא מסב. לפי הפירוש השני של תוספות, אז ברור גם החלק האמצעי של המשנה, מה הוא עושה במשנה הראשונה, נכון? כי בעצם זה אומר שכל החלקים, כל הפירושים, כל הדינים שמופיעים במשנה הזאת, הם הדינים שאמורים, אומרים לנו איך להתכונן לקראת החג. אז אומרים לנו, א', אסור לאכול קודם כל, עד שנכנס החג אל תאכל. אפילו אני אסור לו לאכול, גם זה חלק מאותו עניין. וחוץ מזה, לעני תדאג לו מראש לזה שיהיה לו ארבעה כוסות מהתמחוי. אוקיי? אז כל זה בעצם זה ההכנות שאמורות להיעשות לפני ליל הסדר, ואם ככה זה ברור. לפי הפירוש הראשון של תוספות, אז הדין הראשון והשלישי של המשנה אולי מובנים, כרונולוגית, למה הם מופיעים פה, אבל הדין האמצעי, החידוש הזה שגם אני צריך להסב, לא ברור מה הוא עושה כאן. למה זה פותח את המשנה? מעבר לזה שזה מקרין על השאלה איך מבינים את המשנה, גם צריך לשים לב שיש הבדל הלכתי בין שני הפירושים האלה. מה זאת אומרת הבדל הלכתי? הבדל תפיסתי, לא הלכתי. אחרי זה נראה אולי שיש לזה גם משמעות הלכתי. ההבדל הוא בשאלה...
אני הלכתי.
מה? לא שומע? השאלה האם הייתה הווה אמינה, הייתה יכולה להיות הווה אמינה, שאני לא צריך להסב. לפי הפירוש הראשון, כן, וזה בדיוק מה שהמשנה באה ללמד, שזה לא נכון. ואת היא חוששת שאנחנו נחשוב שאני לא צריך להסב. אז היא באה להגיד לנו, לא נכון, אני כן צריך להסב. זאת אומרת, זה הפירוש הראשון של תוספות. לפי הפירוש הראשון של תוספות, היה יכול לעלות על הדעת שאני לא יסב. הפירוש השני של תוספות אומר בדיוק הפוך. כל החידוש הוא שאני לא יוכל עד שיסב. מה זאת אומרת עד שיסב? ברור שהוא צריך להסב. זה לא החידוש בכלל. אלא אנחנו באים להגיד לך שהוא לא יוכל עד שהוא מתחיל את ליל הסדר. איך אומרים שאני מתחיל את ליל הסדר? עד שהאני מסב, כי ברור שהוא צריך להסב. את לא רק שזה, אין פה חידוש, אלא זה מין משהו מובן מאליו. כאילו זה הלשון שמשתמשים כדי לתאר את ליל הסדר. ליל הסדר של אני, פירושו כשהוא מסב, זה ברור, כאילו לא צריך להגיד פה שום דבר. אז יש פה גם הבדל תפיסתי בין שני הפירושים האלה בתוספות, לגבי הסבה של האני. אנחנו נראה את זה בהמשך, שיכול להיות לזה השלכות. עכשיו, נראה רגע את הרמב״ם, הרמב״ם ב... אני רוצה לדבר קצת על המשמעות של ההסבה. אז הבאתי את הרמב״ם, אני מסמן אותו כאן. לפיכך, כשסועד אדם בלילה הזה, צריך לאכול ולשתות, והוא מייסב דרך חירות. ומתי צריכין הסבה? בשעת אכילת כזית מצה, ובשתיית ארבע כוסות האלו, ושאר אכילתו ושתייתו, היא מייסב, כן, יש פה איזה חוסר, היא מייסב, כן? אם הייסב, הרי זה משובח. אוקיי? אז מה, שאלתי אתכם בדף, מה עולה מלשונו לגבי הדיון למשמעות ההסבה? הרי בהתחלה כשאמרתי שהצגתי את הדינים שנוהגים בליל הסדר, אמרתי שההסבה זה איזשהו דין רוחבי. זה לא עוד אחד מדיני, לכאורה, לא עוד אחד מדיני ליל הסדר, אלא זה איזשהו דין שמלווה את הדינים האחרים של ליל הסדר. זאת אומרת, כשאוכלים מצה צריך לעשות בהסבה, כששותים יין צריך בהסבה, כשמספרים סיפור יציאת מצרים צריך לעשות את זה בהסבה, וכן הלאה. אז בעצם זה דין שמתלווה, זה פרט בדינים האחרים, וזה לא דין עצמאי. ככה התפיסה הפשוטה. הרב מבריסק, הגריז, מי שנקרא, זה הבן של רב חיים, הוא דון באמת בשאלה הזאת, מה המעמד ההלכתי של חובת ההסבה? האם חובת ההסבה זה פרט באופן שמלמד אותי איך לעשות את שאר המצוות, או שיש איזשהו דין עצמאי שצריך להסב בלילה הזה? כמובן, הוא מיושם או ממוקם סביב ביצוע המצוות, אבל הוא לא חלק מקיום המצוות, פשוט שם מקמו את החובה הזאת להסב. בעצם הייתי צריך להסב בלילה הזה. אמרו לי, טוב, מתי? מתי שאתה מקיים את המצוות, אבל זה בעצם החובה הבסיסית, לא, זה לא אומר לי איך לקיים את המצוות, אלא זה חובה עצמאית, צריך להסב. העיתוי, מתי להסב, זה כשאתה מקיים את המצוות. מלשון הרמב״ם שסימנתי כאן, אומר הרב מבריסק, משתמע, מה אתם אומרות? שזה חיוב עצמאי ההסבה, או שזה פרט בחיובים האחרים?
אני חושבת שעצמאי.
למה?
כי בשאר הדברים, איפה זה? בשאר אכילתו ושתייתו, אם אסב, הרי זה משהו. עכשיו, בשאר הדברים זה לא חשוב, אבל בכזית מצה ובאפיקומן, זה כן חשוב.
ולכן? אז מה רואים מכאן?
שיש חיוב מצווה לאסב, לדעתי.
רק בחלק.
החכמים רק קבעו לנו מה שיעור ההסבה, מתי עושים אותה. אבל הם לא אמרו לנו שאם אתה לא מסב, אז לא קיימת מצוות שתיית ארבע כוסות.
טוב, זה עוד רגע נראה, זה לא כתוב פה, לא לפה ולא לשם. ברמב"ם לא מתייחס מה קורה אם לא הסבת פה.
אבל הרמב"ן טוען ששתי
מצוות... הוא צריך לאכול...
רגע, יעל, כן, יעל.
היא אומרת שיש כאן, הוא מחלק את זה לשתיים, על חלק מהמצוות הוא אומר, חייבים בהסבה. על השאר הוא אומר שלא.
השאר זה לא מצוות.
אתה מהדר, אבל...
השאר זה לא המצוות, זה סתם האכילה והשתייה של הערב, זה הסעודה.
אוקיי, הברכה, האכילה והשתייה. אתה צריך לעשות את זה, אבל... לא, נדמה לי שהוא גם מחלק... הוא מחלק, נדמה לי, את שאר הדברים... איפה זה היה? רגע, סליחה. רמב״ם, פספסתי את המשפט.
בחמש,
רגע.
מסומן במסך.
כן, אז הוא אומר ש... אם הוא שותה, זאת אומרת, כשהוא שותה והוא אוכל, הוא חייב בהסבה. כלומר, יש פה איזושהי כן חובה להסב. לעומת זאת, יש דברים שהוא אומר, זה רק להדר.
אוקיי, ולכן מה? ולכן ההגדרה של חובת ההסבה זה חובה עצמאית או פרט במצוות האחרות?
אני חושבת שזה עצמאי, כי הוא אומר, מתי צריכים הסבה? זאת אומרת, יש מצוות הסבה, מתי עושים את המצווה הזאת? בשעת אכילה כזית מצה ושתיית ארבע כוסות. אבל יש עניין במצוות הסבה עצמה כמשהו עצמאי, ככה אני מבינה את הניסוח הזה, כאילו אפשר אולי לפרש אחרת כמובן, אבל הניסוח זה נשמע לי כאילו, יש מצוות הסבה, הזמן של ההסבה הוא ביחד, הוא באותו זמן שאוכלים כזית מצה ושותים ארבע כוסות.
א', בניסוח של הרמב״ם רואים, באמת כמו שיעל אמרה, בניסוח של הרמב״ם רואים, הוא מקדים קודם כל, לפיכך כשסועד אדם בלילה הזה צריך לאכול ולשתות, והוא מייסב דרך חירות. בלי קשר כרגע למצוות. באופן עקרוני, יש חובה להסב בלילה הזה, להראות דרך חירות. זה נראה כמו חובה עצמאית. אחרי זה הוא שואל, ומתי צריכים הסבה? מתי לעשות את זה? זה בזמן שעושה את המצוות. אבל זה לא, ברור שהחובה היא חובה עצמאית. הוא לא אומר, והוא שיעשה את המצוות האלה בדרך של הסבה. הוא לא אומר את זה ככה. הוא פותח בזה שיש חובה להסב. אחרי זה הוא רק מסביר, מתי תקנו להסב בזמן שהוא עושה את המצוות. יותר מזה, הוא גם אומר, ושאר אכילתו ושתייתו עם היסב, הרי זה משובח. זאת אומרת, כשהאכילה והשתייה לא של המצוות, אלא בסעודה, או אכילות ושתיות אחרות שיש באותו ערב, גם כן אומר הרמב״ם, יש עניין להסב, למרות שכמובן זה לא, אתה לא חייב. מה זה אומר? עוד פעם, שיש איזשהו עניין עצמאי להסב, זה לא פרט מפרטי המצוות, אחרת, למה יש עניין להסב כשאתה אוכל? זה רק האופן שבו אנחנו צריכים לקיים את המצוות. סתם את הארוחה שאתה אוכל, תאכל איך שאתה רוצה. לכן נראה שזו חובה עצמאית, ובאמת אולי נראה אותו רגע בפנים.
אבל אם זו חובה עצמאית, זה לא מאפשר לא לקיים אותה.
לא, לא, ברור שלא. זו רק שאלה איך היא מוגדרת. אז הרמב"ם אומר, תראו, אני קורא פה, רואות את הקרסר שלי, פרק זין הלכה זין, לפיכך כשסועד אדם בלילה הזה צריך לאכול ולשתות והוא מייסב דרך חירות. ומתי צריכים הסבה? בשעת אכילת כזית בצר ושתיית ארבעה כוסות כאילו, האלו, ושאר אכילתו ושתייתו עם הסב הרי זה משובח, זה ציטוט הרמב״ם, עד כאן לשנו. מדברי הרמב״ם האלו מבואר, דמצוות הסבה, דמצוות הסבה היא מצווה בפני עצמה, שיוכל וישתה בלילה הזה, והוא מייסב דרך חירות. אלא דחכמים קבעו למצווה זו בשעת אכילת המצה או שתיית הארבעה כוסות. אבל על כל פנים, מצווה בפני עצמה היא, ולא מדיני המצווה של מצה וארבע כוסות. וכדחזינן, בשאר אכילתו ושתייתו, אם היסב, הרי זה משובח. דהיינו, במקרי קיום מצווה של הסבה. זאת אומרת, גם אם הוא מייסב בשעת הסעודה, אם זה היה רק פרט בפרטי קיום המצוות, אז מה הרלוונטיות של הסבה בשאר הסעודה? לכן הוא אומר, אם אתה מסב בשעה הסעודה, אתה קיימת את מצוות ההסבה. נכון שאם לא הסבת, אז לא קרה שום דבר, זה דבר הרשות מה שאתה אוכל שם. אבל קיימת את מצוות ההסבה גם בשלב הזה. והוא אומר בסוגריים, וכן הוא בשולחן ערוך אורח חיים תפעים ב', דלכתחילה יסב בכל הסעודה. הרי, דמעשה ההסבה היא מצווה בפני עצמה. ושייכה, כן, והיא שייכת, גם בשאר אכילתו ושתייתו. אלא דיינו מחויב בה רק בשעת אכילת המצה או שתיית ארבע כוסות. אבל בעיקר דינה אין לה עניין עם מצוות אכילת מצה או שתיית ארבע כוסות כלל. זאת אומרת, מצוות ההסבה היא לא האופן שבו מקיימים את המצוות האלה, אלא זה חובה עצמאית. עכשיו המסקנה ההלכתית. ולפי זה, אם אכל מצה או שתה ארבע כוסות בלא הסבה, אין כאן שום גריעותה בהמצווה של אכילת מצה או ארבע כוסות. רק דלא קיים מצוות הסבה, שהיא מצווה נפרדת לגמרי. כן, אם מישהו לא, זאת אומרת, אכל כזית מצה ולא הסב, או שתה ארבע כוסות ולא הסב, אז בעצם, מה קרה פה? הוא לא קיים את מצוות ההסבה, אבל את אכילת המצה ואת שתיית הארבע כוסות, הוא כמובן יצא ידי חובה, כי אין דין לעשות את זה דווקא בהסבה. זה לא מגדיר איך אוכלים מצה או איך שותים יין. אוכלים מצה ושותים יין כי זאת המצווה. ההסבה זה דין אחר, ואם לא עשית אותו, אז לא קיימת אותו. אבל את אכילת המצה יצאת ידי חובה גם בלי הסבה, וגם את שתיית היין.
האם ליל הסדר יכול להתקיים גם ללא הסבה אם כך?
לא, בגלל שאם את לא, אם עשית בלי הסבה, אז מה שפספס זה את מצוות ההסבה.
אוקיי.
אבל את שאר המצוות האחרות קיים. לכן זה מה שהוא אומר, אם ההסבה הייתה ההגדרה של איך צריך לאכול את המצה, או איך צריך לשתות את היין, אז אם עשיתי את זה בלי הסבה, לא יצאתי ידי חובה, כי כך צריך לשתות לאכול את המצה ולשתות את היין, ולא עשיתי את זה כמו שצריך. אבל אם ההסבה זה דין עצמאי, רק אומרים לי, תעשה את זה בזמן שאתה אוכל את המצה ושותה את היין. בסדר, אז אם לא עשיתי את זה בהסבה, אז את אכילת המצה ושתיית היין יצאתי ידי חובה. רק את מצוות ההסבה לא קיימתי. קצת דומה לזה, אני חושב שפעם דיברנו על זה, יש משנה במסכת מנחות, המשנה אומרת, התחלת לא מעכב את הלבן, והלבן לא מעכב את התחלת, במצווה ציצית. צריך כן. שם פתילים תחלת ופתילים של לבן. אז המשנה אומרת, הפתילים של התחלת לא מעכבות את הלבן, והלבן לא מעכב את התחלת. אז יש איזושהי תפיסה שרווחת גם באחרונים, ואצל האנשים ברחוב, שאם זה כך, כנראה שלשים את התחלת זה התנדבות. זאת אומרת, אין חובה. כי עובדה, זה לא מעכב. זאת אומרת, אם לא שמת את התחלת, אז זה בסדר. אם שמת את התחלת, אז נהדר, יש לך מצווה. לא שמת את התחלת, לא קרה שום דבר. לא נכון. קצת קשור למה שדיברנו בשיעור הקודם. מצוות התחלת היא חובה גמורה. מי שלא קיים מצוות תחלת, ביטל מצוות עשה של תחלת.
רק שזה אבל לא... הוא לא קיים מצוות, אבל הוא לא ביטל מצוות ציצית.
בדיוק. אז מי שלא שם את התחלת, לא פספס את מצוות הלבן, זה מה שכתוב במשנה. שהתחלת לא מעכבת הלבן, אבל לא כתוב שהתחלת הוא לא חובה. התחלת הוא חובה, אם לא עשית את זה, אז לא עשית את החובה שלך, לא קיימת התחלת. זה ששמת פתילים לבנים את המצווה של הלבן, קיימת, בסדר. לכן אם זה מעכב או לא מעכב, זה רק השלכה לגבי השאלה אם קיימת את מצוות הלבן. אבל אם לא שמת התחלת, אז ברור שאת מצוות התחלת לא קיימת. בהשלכה אלינו, אם אתה אכלת מצה או שתית יין בלי הסבה, אז גם אם אתה אומר זאת מצווה, כשאתה אומר זאת מצווה עצמאית, אז מה אתה אומר בעצם? שנגיד שאכלתי מצה או שתיתי יין בלי הסבה, אז יצאתי ידי חובת מצה ויין. נכון? האם זה אומר שזה בסדר לעשות את זה? ודאי שלא. כי ביטלתי את מצוות ההסבה. כל מה שאני רק אומר זה שאת מצוות ההסבה ביטלתי, אבל את היין ואת המצה, אלה מצוות שיצאתי ידי חובה. בסדר? עכשיו, אני ממשיך.
רק שאני התנתקתי לכמה דקות, אתה יכול רק לחזור לגבי התחלת?
כן, אני רק אומר כשהמשנה אומרת שהתחלת לא מעכבת הלבן, אין הפירוש שמצוות התחלת זה התנדבות. אתה רוצה תעשה, אתה לא רוצה אל תעשה. מי שלא שם תחלת ביטל מצוות עשה של תחלת. זה רק לא מעכב את מצוות הלבן. זאת אומרת, היית חושב שאם לא שמתי תחלת, אז בכלל לא קיימתי את מצוות ציצית. זאת אומרת, לא קיימת את מצוות תחלת. את מצוות הלבן כן קיימת. אז אני מביא את זה כמשל לענייננו. אם אני אומר שהסבה היא מצווה עצמאית, אז אני בעצם אומר שהיא לא מעכבת את אכילת המצה ושתיית היין. אם אכילת המצה ושתיית היין נעשתה בלי הסבה, יצאתי ידי חובת מצה ויין. אבל זה לא אומר שהסבה היא התנדבות. כי אם לא הסבתי, אז אמנם את המצה ואת היין קיימתי, אבל את הסבה לא קיימתי. יש חובה להסב. וזה לא התנדבות באלמה, זה רק לא מעכב את המצה ואת היין. עכשיו, אני עושה שיירינג חזרה, חוזר אלינו לדף. בואו תסתכלו על התוספות פה, מה שסימנתי. וכולו נמי צריכי הסבה, הכוונה כל ארבעה כוסות צריכים הסבה. וכל דלת כוסות צריכים הסבה בשעת שתייה. התוספות רק מסביר את הגמרא, אוקיי? עכשיו אומר התוספות, הוא מציק לי פה עם הסימון הזה. אוקיי. וצריך עיון אם שכח ולא יסב. אם יחזור וישתה. עד כאן, נעצור רגע כאן. אז התוספות מסתפק, מה קורה אם מישהו שכח? הוא שתה את אחת מכוסות היין ולא יסב. מה הספק שלו? האם הוא צריך לחזור ולשתות? לאור מה שראינו עכשיו אצל הרב מבריסק, מה אתן מסבירות? מה בעצם הספק פה?
אמרנו שאם הוא לא ביטל את המצווה של השתייה, הוא ביטל את המצווה של הסבה, אז הוא לא צריך לחזור ולשתות.
תלוי במה הוא סובר. אם הוא סובר שהסבה היא לא מצווה עצמאית, אלא חלק ממצוות האכילה והשתייה, אז הוא כן חייב לחזור. השאלה מה סובר התוספות.
נכון. ואת אפשר היה להגיד ככה. לפי מה שראינו ברמב"ם שזאת מצווה עצמאית, אז נראה די ברור שהוא לא צריך לחזור ולשתות. נכון? מצווה עצמאית.
כן.
מה שהוא צריך זה איכשהו להסב, אולי בשאר הסעודה או משהו, אבל הוא לא, אין לו מה לחזור ולשתות. אבל יותר מזה, אפילו אם הוא יחזור וישתה עוד פעם, אז יעזור. הרי הוא כבר יפה את חובת הכוס הזאת.
נכון.
אם הוא ישתה עכשיו עוד כוס ויסב, הוא עדיין לא מסב במסגרת מצוות ארבעה כוסות, כי את מצוות ארבעה כוסות הוא כבר קיים. לכן זה לא יעזור גם לחזור ולשתות, אוקיי? אז זה לפי הרמב״ם. לעומת זאת, אם אנחנו מבינים שההסבה היא פרט מפרטי המצווה, אז שם יש מקום להתלבט. אפשר היה להגיד, זה פרט, אבל פרט לא מעכב. אפשר, יש הגדרות כאלה. ואפשר היה להגיד שזה פרט מעכב, ואז באמת, אם לא קיימת את ה... אם לא הסבת, אז גם לא יצאת ידי חובת המצה או היין. אז אני אומר עוד פעם, על הצד של הרמב״ם די ברור שאין מה לחזור ולשתות. גם לא יועיל לחזור ולשתות. על הצד של תוספות, ותוספות כנראה חולק על הרמב״ם, יש מקום להתלבט. כי גם אם זה פרט מפרטי המצווה, לא בטוח שזה פרט מעכב. ואז הספק של תוספות יכול להיות מנוסח בשתי צורות. או שהוא מתלבט בשאלה איך להגדיר את ההסבה, האם היא פרט מפרטי המצווה או שהיא חובה עצמאית, מה שהרב מבריסק שאל למעלה, או שלא, ברור לו שזה פרט מפרטי המצווה. הוא חולק על הרמב״ם בבירור. רק הוא מתלבט האם זה פרט מעכב או לא מעכב. אוקיי? זה בעצם השאלה. אני אגיד יותר מזה אולי, אם הפרט הזה הוא פרט לא מעכב, אבל עדיין אתה רוצה לשתות, את הכוס, או אפילו לפי הרמב״ם, שאת ההסבה, ההסבה היא מצווה עצמאית, והיא לא פרט מפרטי שתיית הכוס, אולי יש מקום לומר שבכל זאת, אם לא הסבת, תחזור, תשתה ותסב. למה? אז זה רק במאמר מוסגר אני אומר, זה באמת אנקדוטה הלכתית מעניינת, ורבים לא מכירים אותה. יש שיטת הרייבד, מאוד מפורסמת, מובאת בתשובת הריבש, בשניים או שלושה מקומות. הגמרא אומרת שעדיף מי שמקדש אישה יכול לקדש אותה על ידי שליח. אבל מצווה בו יותר מבשלוחו. הבן אדם, כי לא יקדש אדם אישה עד שיראנה. אתה צריך לראות שיווצר קשר טוב. אל תשלח שליח ותקדש אישה על עיוור. אז יש מצווה בו יותר מבשלוחו. אז מה קורה עכשיו אם הוא קידש את זה לא דרך שליח? סליחה, דרך שליח. אז הוא קידש באופן, כמובן הקידושים תופסים, זה משנה מפורשת. אבל זה פחות טוב. אם הוא היה עושה את זה בלי שליח, בעצמו זה היה האידיאלי, זה היה יותר טוב. הרייבד, עכשיו, הוא עשה עם שליח. האם יש היגיון להגיד, אוקיי, אז שיחזור ויעשה את זה עכשיו בעצמו, יקדש אותה שוב?
לא.
למה?
כי הקידושים מעיקרם תופסים.
נכון? כלומר שקידושים עם שליח, גם אם זה פחות... קידושים עם שליח, גם אם זה פחות טוב, אבל אין ספק שזה תופס. עכשיו, ברגע שהאישה מקודשת לי, מה שייך לקדש אותה שוב? אפילו אם אני נורא רוצה להדר את המצווה הזאת.
הקידושים יוצרים מצב בעולם, שהאישה, זה מצב מטאפיזי, לא יודעת מה, איזשהו מצב שהאישה זאת מקודשת, כאילו המצב הזה נוצר.
כן, אבל אפילו אם זה רק משפטי, לא מטאפיזי. משפטית היא מקודשת, ואי אפשר לקדש אותה שוב. אפילו אם את לא עושה לזה מטאפיזיקה, זאת אומרת, זה... לא, משפטית, האישה היא אישה מקודשת. אי אפשר לקדש אישה מקודשת, גם בלי מטאפיזיקה. היא כבר מקודשת, זה הסטטוס המשפטי שלה.
מה קורה עם אלה שעושים שני
טקסי נישואים? אז אחד מהם לפחות הוא פיקטיבי, בדרך כלל שניהם פיקטיביים. אבל בהקשר שלנו, אז לכאורה, כשאתה עושה את זה עוד פעם, אין לזה שום משמעות, כי האישה כבר מקודשת. מה תקדש אישה מקודשת? עכשיו, מתברר שהרייבד טוען, וזו שיטת הרייבד שהזכרתי קודם, הוא טוען שיחזור ויקדש אותה בעצמו.
וואו.
זה דבר פלא ממש, הדבר הזה. השאלה, מה שייך לקדש אותה עוד פעם? היא כבר מקודשת, מה זה יעזור? אז אפשר היה להבין למה צריך לקדש אותה שוב. למה צריך לקדש אותה שוב? כי זה יסוד אחר שגם כן אפשר להיכנס אליו, אבל לא להיכנס אליו כאן. אפשר להראות שלפחות לחלק משיטות הראשונים, ואולי אפילו לכולם, לא שייך לעשות הידור מצווה בלי קיום המצווה עצמה. נגיד, אם הדלקתי נר אחד בחנוכה, בסדר? עכשיו פתאום נזכרתי, אופ, לא עשיתי מהדרין מן המהדרין, אני רוצה להדליק את כל הנרות שצריך מהדרין מן המהדרין. עבוד. למה? מצווה כבר קוימה. אפשר להדר מצווה. אז כשאתה מקיים את המצווה, תעשה את זה בהידור. אבל אם המצווה כבר קוימה, זהו, מה תעשה אותה עוד פעם? אי אפשר לעשות אותה עוד פעם. אתה מהדר את המצווה, אתה לא מהדר פעולה שהיא לא מצווה. אז בהקשר הזה, אפשר היה להגיד למה יש צורך לקדש שוב, זה מאוד ברור. כי אם אתה רוצה להדר, אתה צריך להדר את פעולת המצווה שאותה אתה עושה. אתה לא יכול להדר פעולה שהיא לא המצווה. זה נכון, אבל מצד שני, זה לא יועיל. פה אי אפשר לעשות עוד פעם את המצווה. כי המצווה כבר קוימה, האישה כבר מקודשת. עד כמה שזה מצווה, זה גם שאלה גדולה. אבל האישה כבר מקודשת. אז מה שאנחנו נקדש אותה שוב, רואים ברייבד?
זה מעלה לי רעיונות אחרים. ראיה בהיסטוריה שקידשו ילדות קטנות כדי לשמור עליהן.
בסדר, אבל אם קידשו אותן באמת, אז הן מקודשות. אלא אם כן עשו שם פיקציה, אבל אם זה פיקציה, בסדר, זה משהו אחר. לפעמים עושים ניסויים לבנים, מה שנקרא, אבל הניסויים האלה עושים אותם קדים. זאת אומרת, היא באמת אשתו. אז אין מה לעשות, אז בלי גט היא עדיין אשתו.
לא, אבל ממש כשהן ילדות, כדי לשמר אותן מפני הרשויות.
מבחינת ההלכה, אפשר לקדש גם ילדה. כל עוד זה אבא שלה מסכים. בכל אופן, אז...
הרב, אולי זה כמו תלית שכולה תכלת?
שמה?
שתלית שכולה תכלת זה רק ההידור, אבל זה בלי המצווה עצמה.
כן, מה שקורח אמר, אבל זה לא נכון. תלית שכולה תכלת זה סיסית כשרה. בכל אופן, אז הטענה היא שמה שהרייבד כנראה אומר, למה אפשר לקדש את האישה שוב? כי אם בעצם רצית לעשות את זה באופן מהודר, אז התברר למפרע שהפעולה הראשונה לא רצית בכלל שהיא תקדש. כי הרי אתה רצית לעשות את זה באופן מהודר. אז ממילא אם אתה עושה עכשיו את הפעולה בעצמך, כדי לעשות אותה בצורה המושלמת, בזה אתה מגלה שהפעולה הקודמת כנראה לא הייתה פעולה שאותה רצית. ולכן הקידושין האמיתיים הם הקידושין השניים. עכשיו, אם זה כך, אז נפתחת, אני חוזר אלינו, לגבי ההסבה, נפתחת האפשרות להבין אולי שאפשר לשתות עוד פעם את היין ולהסב, אפילו לשיטת הרמב״ם, או אפילו לשיטת התוספות, אם ההסבה היא פרט במצווה, אבל פרט לא מעכב. שעד עכשיו הנחנו שאם זה כך, אז אין מה לחזור ולשתות. עכשיו אני אומר, לא, יכול להיות שכן. אני אחזור ואשתה בהסבה, למה? כי הרי אני רוצה לקיים את מצוות ההסבה, בין אם זה הידור של המצוות השתיית יין, ובין אם זה מצווה עצמאית. אבל המצווה העצמאית הזאת הרי תוקנה לעשות אותה בעת שתיית היין. עכשיו, איך אני יכול? פספסתי את המצווה הזאת, אני לא יכול כבר לקיים אותה, כי יצאתי ידי חובת שתיית היין.
אבל אני אם אני צריכה ארבע כוסות?
לא, נגיד שכוס אחת שכחתי לצורך הדיון. אז אני אומר, אז אני חוזר עוד פעם ושותה את הכוס הזאת בהסבה, ובזה אני מגלה שהשתייה של הכוס, השתייה הקודמת של הכוס, כנראה לא התכוונתי בכלל שהיא תהיה המצווה שלי. התברר למפרע שזה בכלל לא, עדיין הדעה הכי לא שתיתי. זאת אומרת, לא התכוונתי בכלל לצאת ידי חובה במצווה שם, ולכן אולי אפשר לחזור ולשתות אפילו לשיטה שזאת חובה עצמאית או שזאת חובה לא מעכבת. זה אני אומר בסוגריים, אבל זה באמת חידוש גדול, רק אם אנחנו מקבלים את תפיסת הרייבד, ואני לא חושב שמישהו עלי אדמות מסכים איתו. את אפילו הריבה שמביא אותו, לא מסכים. למרות שאני פעם כתבתי על זה משהו, היה לי כמה ראיות לטובת הרייבד. שאני חושב שאפשר להביא ראיות לשיטתו, מכמה מקומות. טוב, בכל אופן, אבל לענייננו, אז לכאורה נראה שזאת ההשלכה לחקירה הזאת של הגריז. השאלה אם ההסבה היא חובה עצמאית או היא פרט במצווה, השאלה היא מה קרה כשעשיתי את המצווה בלי הסבה. האם אני חוזר ועושה את המצווה עם הסבה, או שעבוד, פספסתי את מצוות ההסבה. אז תוספות, אני חוזר לתוספות, אני מסמן אותו שוב. תוספות שמסתפק, אז תוספות אומר, צריך עיון אם שכח ולא יסב, אם יחזור וישתה. זאת אומרת, ההנחה שלו היא כנראה שההסבה היא פרט במצוות השתייה. אז מה? אז הצד שהוא יחזור וישתה, זה כי אנחנו, כי הוא לא קיים את מצוות הכוס, לא קיים את מצוות השתייה. בניגוד לרמב״ם שאומר שההסבה זה חובה עצמאית, הוא כנראה תופס שההסבה זה פרט מפרטי המצווה. והצד שלו יחזור וישתה, אז או שזה כמו הרמב״ם זאת חובה עצמאית, או שלא, זאת חובה שהיא פרט מפרטי המצווה, אבל פרט לא מעכב. ולכן אתה יכול לחזור ולשתות. וכן, אני ממשיך עכשיו הלאה לתוספות, וכן אם בכוס...
רגע, לרמב״ם אולי, זה יכול לחזור ולשתות, לתוספות זה יכול להיות חייב.
מה? לא הבנתי?
לפי מה שאמרת, לרמב״ם אנחנו יכולים להגיד, אולי הוא יכול לחזור ולשתות.
זה לא יהיה טוב, זה לא יהיה כוס שלישית, הוא גם לא יכול. לא אסור, אבל זה לא יהיה כוס שלישית. כבר יצא ידי חובת כוס, או כוס, לא משנה, ראשונה, לא שלישית.
לא, אם היינו אומרים לפי הרייבד, אבל לפי התוספות יכול להיות שהוא חייב לחזור ולשתות.
עזבתי את הרייבד עכשיו, עזבתי את הרייבד. לפי תוספות הוא חייב לחזור, יחזור וישתה, הכוונה חייב לחזור ולשתות לא רק בגלל ההסבה, אלא גם בגלל הכוס, ולפי הרמב״ם נראה שיעבוד לו, הוא הפסיד את חובת ההסבה. ממשיך התוספות, וכן אם בכוס שלישי לא יסב, אם יכול לחזור ולשתות בהסבה, יש לו עוד ספק. מה קורה בכוס שלישי? מה מיוחד בכוס שלישי? שבכוס שלישי, בין כוס שלישית לרביעית אסור להוסיף כוסות. זאת אומרת, אחרי כוס ראשונה, אחרי כוס שתייה, אפשר לשתות כוסות, אם אנחנו רוצים מעבר לכוסות המצווה. אבל בין הכוס השלישית והרביעית, שזה כוס ברכת המזון, עד הכוס של לפני הנרצה שם, אז אסור להוסיף כוסות. ואם זה כך, אז אומר התוספות, מה קורה אם בכוס השלישית הוא לא הסב? אז האם הוא יכול לחזור ולשתות בהסבה, אף על גב דה בין שלישי לרביעי לא ישתה. מה הספק שלו כאן? שאלתי אתכן, היה, ספק הוא אם הוא חייב לשתות או אם הוא אין לשתות? אז בואו נראה את שני צדדי הספק הקודמים. זה ספק שבנוי על ספק, נכון? אם בספק הראשון, נגיד בקוס הראשונה יש לו ספק, האם לחזור ולשתות או לא, נכון? עכשיו, אם על הצד שבקוס הראשונה לא צריך לחזור ולשתות, אז בקוס השלישית ברור שלא, אין מה להסתפק, נכון? כי בקוס השלישית אפילו אסור להוסיף כוסות בין הקוס
השלישית. יש לי שאלה, למה יש בכלל הבדל בין קוס ראשונה, שנייה ושלישית ורביעית? מה ההבדל בדרגה שלהם? ואני סוגר את שקמון רעש.
כי זה אחרי אפיקומן. כי זה אחרי אפיקומן, לא שותים שום דבר מעבר למה שחייבים.
לשמור על הרצף שלהם.
כן. בקוס ראשונה ושנייה זה נגיד במסגרת הסעודה, את יכולה לשתות יין, מותר, אין בזה בעיה. בכל אופן, אבל לענייננו, אני אומר, על הצד, בספק הראשון של תוספות, על הצד שבקוס הראשונה, אם לא הסבת, אתה לא צריך לחזור ולשתות, אז בקוס השלישית ברור שלא. כי בקוס השלישית אפילו אסור לחזור ולשתות, נכון? כי אסור להוסיף על הכוסות. אז אם אפילו בקוס הראשונה לא מוסיפים, לא שותים עוד פעם, אז בשלישית ודאי שלא. לכן מה שתוספות אומר, זה ספק שמבוסס על הצד השני בספק הראשון. זאת אומרת, אם בספק הראשון נגיע למסקנה שכן צריך לחזור ולשתות, אם לא הסבת, שואל התוספות, מה קורה בכוס השלישית? עכשיו, מה זאת אומרת מה קורה בכוס השלישית? בואו ננסה לחשוב. הרי על הצד שאני צריך לחזור ולשתות, אז מה זה בעצם אומר? שבלי ההסבה לא קיימתי את מצוות השתייה, נכון? נכון? עכשיו, מה זאת אומרת? אז מה השאלה? עשיתי כוס שלישית בלי הסבה. לא קיימתי את מצוות הכוס השלישית, נכון?
כן.
אז זה בעצם לא נקרא להוסיף על הכוסות. אם אני אשתה עכשיו שוב כוס בשביל להסב, זאת תהיה הכוס השלישית. הכוס הקודמת ששתיתי, הרי לא יצאתי ידי חובה, היא סתם כוס שאוספתי בין הכוס השנייה לשלישית, שזה מותר. אז מה הבעיה? ותפי תוספות, אם הספק שלו הוא ספק שמבוסס על הספק הראשון, אז לא ברור מה יש פה להסתפק. אז ברור שאתה צריך, לא רק שמותר לך, אתה צריך להוסיף כוס שלישית. אולי הוא חוזר עוד פעם על אותו ספק שהיה לו בהתחלה, וזה גוף הספק. הספק הוא על הצד שלא צריך לחזור ולשתות בכוס הראשונה, אז בכוס השלישית ממש אסור. על הצד שכן צריך, אז גם בכוס השלישית צריך. אולי, אז ואז הוא חוזר על אותו ספק.
אולי הוא מסתפק אם הסיבה זה פרט במצווה שהוא חיוני או לא.
ואז מה?
ואז אם זה לא חיוני, אז לא צריך לחזור. ואם זה חיוני, אז צריך לחזור.
אוקיי, אז באמת אני חושב שהפשט הפשוט יותר בתוספות זה מה שיעל אמרה עכשיו. תראו, אם באמת, וככה זה נראה, אם באמת הספק השני בנוי על הראשון, זאת אומרת, על הצד שהסיבה היא חלק מדיני הכוס, אוקיי? אז אני שואל, מה קורה בכוס השלישית? מה זאת אומרת מה קורה בכוס השלישית? הרי אם זה חלק מדיני הכוס ולא הסבתי, אז הכוס השלישית לא הייתה כוס שלישית בכלל, אז מה הבעיה? ודאי שאני יכול לשתות עוד כוס. הכוס שאני אשתה עכשיו, היא תהיה הכוס השלישית. לא. רואים בתוספות שגם על הצד שההסבה היא פרט מדיני הכוס, יכול להיות שהכוס השלישית שעשיתי בלי הסבה היא עדיין כוס. ומה שאני צריך להסב, זה כדי... מה שאני צריך לשתות עוד פעם, סליחה, זה כדי לקיים את מצוות ההסבה. רק שבשביל לקיים את מצוות ההסבה צריך לשתות יין, כי זה תוקן על שתיית היין. וזה מסתפק התוספות, השאלה היא מותר, כי אני מוסיף כוס בין הכוס השלישית לרביעית. נכון? אחרת אי אפשר להבין את התוספות. ואז יוצא פה באמת האפשרות השלישית שאמרתי לכם בספק הראשון של תוספות, האפשרות שאומרת שיכול להיות שאני צריך שההסבה היא פרט מפרטי שתיית הכוס, ועדיין היא לא מעכבת את הכוס. זה רק הידור. ואם זה כך, אז אומר התוספות, אז יכול להיות שאסור לך להוסיף על כוס שלישית אם לא הסבת. אכלת אותה, נפסת את מצוות ההסבה, לא קיימת את כוס שלישית בהידור, אבל קיימת כוס שלישית בלי הידור. זה קוים. עכשיו, ברגע שעשית כוס שלישית, אתה כבר לא יכול להוסיף עוד כוס, כי לא מוסיפים על הכוסות בין השלישית לרביעית. ולכן אני חושב שהתוספות הזה הוא ראיה לאופציה שהוספתי בניגוד לרב מבריסק, שתלה את זה בשאלה, האם זה פרט מפרטי הקוס או לא פרט מפרטי הקוס, נדמה לי שיכול להיות שתוספות לא מסתפק בזה. אלא תוספות מסתפק לשני הצדדים שלו, זה על הצד שזה פרט מפרטי הקוס. ועדיין, השאלה אם זה פרט מעכב או פרט לא מעכב. אם זה פרט מעכב, אז אין שום בעיה לשתות עוד קוס, כי הקוס הקודמת התברר שהיא בכלל לא הייתה קוס שלישית, כי לא הסבתי. אז אין בעיה, אני שותה עכשיו את הקוס השלישית בהסבה, וממשיך כרגיל. והקוס הקודמת הייתה רק תוספת אחרי קוס שנייה. אבל אם הפרט הזה הוא פרט לא מעכב, אז את הקוס השלישית כבר עשיתי. אז מה היתר בשביל שאני אוכל להסב לשתות עוד קוס? זה לא יעזור, כי אני מוסיף בין הקוס השלישית לקוס הרביעית. בסדר? אז זה לא ממש כמו ש... כן?
להלכה זה יוצא כמו הרמב״ם, זאת אומרת, זה לא... לא במחשבה מאחורי זה, אבל כאילו בשורה התחתונה זה יוצא אותו דבר.
נכון, זה מה שאמרתי, שאפשר להגיד שאתה לא צריך לשתות לא רק אם ההסבה היא חובה עצמאית, אלא גם אם היא פרט מפרטי השתייה, את פרט לא מעכב.
כן.
בדיוק. זה מה שאני אנסה להוכיח מתוספות פה. שתוספות פה זה באמת, לפחות צד אחד בספק שלו, זאת שיטת הביניים הזאת. אוקיי? עכשיו, הראש על אתר אומר ככה, הוא מצא בעי הסבה בכזית, בכזית ראשון, וכזית של אפיקומן. זאת אומרת, גם בכזית שאוכלים במוציא, כן, בתחילת הסעודה, שזה מצוות הכזית מצא, והאפיקומן בסוף, שגם הוא מצווה, מצוות הרבנן. בשני המקרים, כשאני אוכל את המצא, אני צריך לאכול את זה בהסבה. ואם אכל בלא הסבה, לא יצא, אומר הראש. כדאמר רבי יהושע בן לוי, זה גמרא, השמש שאכל כזית מצא, כשהוא מייסב, יצא. משמע, מייסב אין, לא מייסב, לא. זאת אומרת, רואים שרק אם הוא ייסב, הוא יצא. הוא תופס איזו אמירה כללית, לאו דווקא על שמש. תפיסה שלו זה שמדברים על השמש, אבל בעצם זה דין כללי. אם הסבת, יצאת ידי חובה, אם לא הסבת, לא יצאת ידי חובה. אז מה רואים מכאן? שההסבה, לא רק שזה פרט מפרטי המצווה, ולא חובה עצמאית כמו שהרמב״ם אמר, אלא זה גם פרט מעכב. זאת אומרת, זה לא כמו הרמב״ם, ולא כמו תוספות.
זה אומר שחייבים לחזור במקרה כזה.
נכון. זאת אומרת, לפי הרמב״ם, אז זה חובה עצמאית, ההסבה. לפי תוספות, לפחות צד אחד בספק שלו, זאת חובה שהיא חלק, זה פרט מפרטי חובת השתייה והאכילה, אבל אולי פרט לא מעכב. ולפי הראש, זה פרט מעכב. כמו שהגריז, או הרב מבריסק, למד את התוספות, ואני הראיתי מתוספות שאני חושב שהוא לא צודק, אבל בראש זה כן נכון. הראש באמת אומר את זה. ולכן, אם הוא לא יסב, אז לא. ואם אכל בלא הסבה, יחזור ויאכל בהסבה. ולכן זה באמת ההשלכה, כמו שהרב מבריסק אמר. מה ההשלכה? שאם לא הסבת, לא יצאת ידי חובה, אתה צריך לחזור שוב. זה הנפקא מינה. וכן בכוס ראשון ושני, אם לא שתה בהסבה, יחזור וישתה בהסבה. עד כאן, הכל בסדר. אבל בכוס שלישי או רביעי, עכשיו זה מוזר. אם ישתה יותר, נראה כמוסיף על הכוסות. מה הבעיה? הרי לשיטתו, אם הוא שתה כוס שלישית ולא הסב, אז זאת לא כוס שלישית בכלל, אז מה הבעיה? אז בואו נמשיך לקרוא את השורה וחצי האחרונות, תראו למטה בעמוד הבא. ומי הוא איקה למימר? כיוון ששתה שלא כתיקונו, וברר הדבר שלא ממניין הכוסות היה. ומה ששתה אתה, ומה ששותה אתה, הוא כוס של חובה. בדיוק מה שאמרתי קודם. הוא זכה לכוון, אוקיי? זאת אומרת שמה שהוא שתה קודם בלי הסבה, כיוון שההסבה מעכבת, זה בכלל לא היה כוס שלישית. זה בדיוק מה שהוא חולק על תוספות. ממילא הוא גם לא מסתפק בספק של תוספות. ברור שאם הוא שתה בלי הסבה גם בכוס שלישית, שיחזור וישתה עוד פעם. למה? כי מה שהוא שותה עכשיו זה הכוס השלישית. הכוס שהוא שתה קודם בלי הסבה, בכלל זה לא כוס שלישית, אז אין שום בעיה. אז הוא לא מוסיף על הכוסות בין השלישית לרביעית. בסדר? הוא אגב תופס שמה שלא מוסיפים בין הקוס השלישית והרביעית זה לא בגלל האפיקומן, אלא זה בגלל זה בגלל שהוא נראה כמוסיף על הקוסות. בל תוסיף
שלא
נעשה בסבא חוץ מהארבע. אז למה בין הראשונה והשנייה והשלישית לא? כי שם זה בתוך הסעודה. בתוך הסעודה זה לא נקרא כמוסיף על הקוסות, אתה שותה את זה כחלק מהסעודה כמו שאתה אוכל, אז אתה גם שותה יין. אבל כשאתה עושה את זה מחוץ לסעודה, אז נראה שאתה עושה את זה איזשהו משום מצווה. והמצווה זה בל תוסיף. המצווה היא ארבע כוסות ולא יותר. בכל אופן, אז פה באמת רואים בראש, שיש, שהוא שיטה שלישית בעניין הזה. הראש מביא, מה שקראנו קודם, אתם רואים, על השמש הזה, כן, זה מה שהוא מביא את הראייה הזאת, כדאמר רבי יהושע בן לוי, רואות? כדאמר רבי יהושע בן לוי, השמש שאכל כזית מצה כשהוא מייסב יצא, משמע מייסב אין, לא מייסב לא. מה יעשה עם זה הרמב״ם?
השאלה, למה הוא לא יצא? האם כדי אכילת אפיקומן או כדי יסבה?
יש איזה אקו, לא שמעתי אותך, עידית.
אז זהו, אני מתנתקת כל הזמן. האם מדובר פה על יצא ידי חובת אכילת כזית אפיקומן, שזה הראש, או יצא ידי חובת הסבה, שזה הרמב״ם?
בדיוק. נכון? אז זה באמת גם הרב מבריסק עצמו כותב. תראו. תראו למטה.
והנה מקור דינה של הראש.
הוא מקורן, אתם רואים? הוא מקורן. אתם רואים פה את הקרסר שלי? פה.
כן.
הוא מקורן ומדברי רבי יהושע בן לוי, דמדנקת לישנה דייצא, שמע מנה דשייך הסבה, גם בשאר אכילתו מלבד כזית מצה. אלא שלא מחויב בזה. אבל הנה חינמי, דלומה יראה כלל מדין המצווה של אכילת מצה. דזה יצא גם בלא הסבה. וכמו שהוכחנו מדברי הרמב״ם. בסדר? מה הוא אומר בעצם? שמה שכתוב, שאם הוא אכל, אם הוא יסב, אז הוא יצא, הכוונה, אם הוא יסב, אז הוא יצא ידי הסבה. לא יצא ידי מצה, את המצה הוא יצא גם בלי הסבה. והוא אומר בסוף, וצריך עיון בזה. למה? כי פשט הגמרא זה לא כך. מה קרה? אם הוא אכל והיסב, אז הוא יצא. ברור שאם הוא יסב, אז הוא יצא ידי הסבה. מה יש להגיד פה? מה שמתכוונים להגיד זה שאם הוא אכל והיסב, אז הוא יצא ידי חובת אכילה, לא חובת הסבה. אם הוא היסב, אז הוא יצא ידי חובת הסבה. לפי הרמב״ם צריך כנראה להגיד שאם הוא אכל והיסב, יצא ידי חובת הסבה. למה? כיוון שההסבה לא תוקנה סתם ככה שתסב וזהו, אלא אם אתה מייסב כשאתה אוכל. זה החידוש. זאת אומרת, אם הוא אכל והיסב, אז הוא יצא ידי חובת הסבה. כיוון שאם הוא סתם מייסב, זה לא. ההסבה, גם אם היא חובה עצמאית, כמו שהרמב״ם מבין, תוקנה כמשהו שמתלווה לביצוע המצווה, לא כמשהו עצמאי. ואז החידוש כל כולו הופך לכותב המנוגד. כל החידוש הוא חידוש בדיני הסבה, לא חידוש בדיני האכילה כמו שהראש הבין. אלא שאם אתה אכלת כשאתה מייסב, יצאת ידי חובת הסבה, לא חובת אכילה. למה? כי אם אתה יסבת בלי לאכול, אז גם מחובת הסבה לא יצאת. למה? כי הסבה תוקנה בעת שאתה אוכל. ואם אתה עושה הסבה סתם, למרות שזה חובה עצמאית, לפי הרמב״ם. זאת חובה עצמאית, אבל מתי אמרו לעשות אותה? מתי שאתה אוכל? אתה מצא או אתה שותה את היין. אז אם אתה עושה את זה סתם לבד, אז זה שום דבר, אז לא יצאת, אתה צריך לעשות את זה בעת קיום המצוות. זה נכון שהרמב״ם הרי אומר שהסבה גם בשעת הסעודה מקיים מצווה, נכון? ראינו את זה, והסעודה היא בכלל לא מהמצוות. אז איך להסביר את זה כאן? או שהוא אומר פה שהוא אכל, בשעת האכילה של הסעודה זה עדיין חלק מהמצוות, כי זאת סעודת יום טוב. נכון שזה לא מצוות ליל הסדר, אבל זה סעודת יום טוב. ולכן עדיין יש פה את העניין של הסבה, אבל הסבה בלי לאכול בכלל, זה לא נקרא הסבה בכלל. סתם לשבת ככה וזהו, זה לא נקרא לקיים את מצוות הסבה. אולי זה מה שהרמב״ם אומר. אוקיי, עכשיו אני רוצה לעבור רגע הלאה.
אפשר לחזור שנייה על הראש?
כן.
אני לא מבינה למה הוא הכניס את הכוס השלישית. מה ההבדל? לא הבנתי את זה. מה ההבדל מבחינתו בין הראשונה לשנייה השלישית?
להפך, זה החידוש שלו, שאין הבדל. הוא אמר, הרי הוא רצה להסביר לנו שהוא חולק על תוספות. אז הוא אומר לנו ככה, קודם כל אני אומר לך שאם אתה לא מייסב לא יצאת. עכשיו אני אומר לך למה זה, למה זה? כי ההסבה זה פרט מעכב בפרטי שתיית הכוס. ועכשיו אני אומר לך, בוא אני אראה לך עד קו הזה, איפה ההשלכה. מה קורה בין כוס שלישית ורביעית? הרי הוא יודע שתוספות התלבט, הראש היה אחרי תוספות ותמיד מביא אותו. זאת אומרת, הוא הכיר את התוספות. זאת אומרת, אני אביא לך את הספק של תוספות. מה קורה בין כוס שלישית ורביעית? לכאורה אי אפשר להוסיף על הכוסות, אז עבוד לך. הפסדת גם את הכוס השלישית וגם את ההסבה. אני אומר לך, לא. בדיוק לאור מה שאמרתי קודם, לא נכון. כיוון ששתה שלא כתיקונו, זה מה שהוא אומר בסוף, אז הוא פרש שזה בכלל לא מעניין הכוסות. הנה ההשלכה של מה שאני אומר. זה רק דידקטית, הוא... זה באמת לא מוסיף. אם אנחנו מבינים טוב את מה שהוא אומר בהתחלה, אז לא צריך להוסיף את ההמשך. אבל הוא מוסיף את ההמשך כדי שנבין טוב את מה שהוא אומר בהתחלה. זאת השיקול דידקטי מה שהוא הוסיף פה. בסדר? רק מדגים שבעצם לחדד שהוא חולק על תוספות, זה לא רק פרט מפרטי הכוסות, אלא זה פרט מעכב מפרטי הכוסות. ולכן לא שייך להתלבט פה מה קורה אם עשית את זה בכל שלישית. גם בכל שלישית אותו דבר. תוסיף ותשתה עוד כוס. בסדר?
כן.
עכשיו אני עובר הלאה. לא באמת צריך קצת להזדרז יותר. אני לא אכנס פה לכל הגמרא הזאת שהפניתי בפרק 10, בסעיף 10. מה שכתוב שם זה ככה. טען חי יצא. שטען חי יצא. שטען בבת אחת, כן, חי הכוונה לא מזוג, בלי מים, יין נטו, יצא. שטען בבת אחת זה מחלוקת ראשונים, האם הכוונה שכל הכוסות הוא שותה בכוס אחת, או שהוא שותה את כל הכוסות בזו אחר זו, לא במקומות שצריך לשתות. השקע מהן לבניו ולבני ביתו, יצא. הכוונה, אם הוא לא שתה בעצמו, אלא ברך, אבל בני ביתו שתו, יצא. שטען חי יצא, אמר רבא, ידי יין יצא, ידי חירות לא יצא. זה מוזר, כבר רואים פה שיש שני דינים בדיני שתיית היין. יש איזשהו דין יין, מה שהוא קורא, ויש דין חירות. מה הפשר העניין הזה? הלאה, שטען בבת אחת, רב אמר, ידי יין. ידי יין, בגרסה של הריף והרמב״ם זה ידי חירות, יצא. ידי ארבע כוסות לא יצא. יש פה עכשיו כבר דין שלישי. יש לנו דין יין, דין ארבע כוסות ודין חירות. מה פשר העניין הזה? לפי, נגיד, לפי רב, מה שהוא אומר בסוף, יכול שזה רק שני דינים. ידי חירות יצא, בגרסת הרמב״ם והריף. ידי ארבע כוסות לא יצא. זאת אומרת, מה ההבדל ביניהם? מה זה שני הדינים האלה? אז פה אני לא אכנס לכל הפרטים. אני עובר לעניין של הסבת נשים, כי אני רוצה דרך זה להראות את מה שאמרתי.
סליחה רגע, מה זאת אומרת שלא מזגו במים?
לא מזגו במים.
לא מזגו במים.
לא מהלו את היין במים.
יין טרי היה מאוד מאוד חזק.
כן.
אוקיי. אבל היום זה לא ככה.
אני לא יודע עד כמה היין לא מהול, אני לא יודע.
אוקיי.
בכל אופן, השולחן ערוך, או נתחיל עם הגמרא, סימנתי לכם פה בסעיף 12, אישה אצל בעלה לא באה הסבה. ואם אישה חשובה היא, צריכה הסבה. זאת אומרת, אם האישה עושה סדר עם בעלה, היא נשואה, אז היא לא צריכה הסבה, רק הבעל מסב, לא היא. אבל אישה חשובה, לא, יש לה איזשהו מעמד, לא יודע בדיוק מה, אז היא... צריכה הסבה.
למה? זה אומר שגם כשהיא אצל בעלה היא צריכה הסבה אם היא חשובה?
לכאורה כן. כן. זה מה שכתוב פה, עוד רגע אני אעיר על זה. ברמה, בשולחן ערוך, כותב ככה. אישה אינה צריכה הסבה, אלא אם כן היא חשובה. אגב, הוא לא אומר אישה אצל בעלה. הוא אומר אישה. ההנחה שלו זה שתמיד, בין אם זה אישה אצל בעלה או אצל אבא שלה או איפה שלו יהיה, אישה לא צריכה הסבה, שזה חידוש, בגמרא לא כתוב כך. הגה, זה שולחן ערוך, והרמה, וכל הנשים שלנו מקרה חשובות, זה האשכנזים. אצל האשכנזים כל הנשים נקראות חשובות, אך לא נהגו להסב, כי סמכו על דברי רעביה, דכתב, דבזמן הזה אין להסב. רעביה זה מראשוני אשכנז, והוא טען שבזמן הזה בכלל לא צריך להסב. למה? כי כל עניין ההסבה הוא בעצם ישיבה בדרך חירות. עכשיו, בזמננו, ישיבה כזאת, זה לא, כשאתה רוצה, אתה הולך למסיבה ואתה רוצה לעשות חיים, אתה לא אוכל בהסבה. זה לא מה שהיה נהוג אצלנו, זה כנראה לקוח מהרומאים, הדרך הסבה הזאת, ישבו שם על קריות ועל פופים כאלה, ופשוט אכלו ככה כשהם שרועים על על הפוף. אז זה היה...
גם אצלנו ישבו על פופים.
מה?
גם אנחנו ישבנו על מזרונים.
אוקיי, אז מי שיושב, לא, אני אומר, אבל מי שיושב כך במהלך השנה, לא בליל הסדר.
כן, כן.
מי שיושב כך במהלך השנה, אז זה אומר שזאת הדרך שבה הוא מבטא את היותו בעל הבית, כן, בן חורין. אז אם ככה, בליל הסדר, אתה חייב להקפיד לאכול דווקא כך. אבל מי שבמהלך השנה לא עושה את זה, ואנחנו יודעים שהיום הרי הסבה זה טרטור כזה, כולם איכשהו צריכים להתקפל בשביל להיות בני חורין, שזה אבסורד גמור. זאת אומרת, אתה צריך לשבת באופן לא נוח רק כדי לקיים את מצוות ההסבה.
הכי לא נוח בעולם לשבת בהסבה הזאת.
כל עניינו זה לעשות את המשהו הכי נוח להראות שאתה בן חורין. זה התקיעות ההלכתית הכי מובהקת כמעט שאני מכיר הדבר הזה. ולכן הרעבייה...
זה הגדיאם שלך.
מה? לא שומע?
זה...
מה זה הזמן הזה? מה התקופה שהוא דיבר עליה?
מאה ה-13-12. אז בוודאי ובוודאי גם היום, הרמ"א מדבר כבר במאה ה-16, ובוודאי היום, בעת שוויון האישה, אז ברור שבימינו הנשים חשובות. אבל ההנמקה שלו היא הנמקה מוזרה. כי הרעבייה, מה שהוא אמר, זה שאף אחד לא צריך להסב. לא נשים ולא גברים. כי היום... מי שיושב כדרך בני חורין לא יושב בהסבה, אז מושג ההסבה לא שייך בכלל היום לא לגברים ולא לנשים. הרעבייה בעצם אומר, היום בכלל אל תסבו. לא צריך.
אז,
אוקיי?
מה, אז מה הרמ"א אומר? שנשים לא נהגו להסב וגם הגברים לא נהגו?
רגע.
לא.
אני אסביר.
זה מה שמוזר.
אסביר. אני קודם כל אומר את הרעבייה. הרעבייה אומר לא להסב, לא גברים ולא נשים. בסדר? בגמרא כתוב שאישה... לא מסיבה אצל בעלה, אבל אם היא חשובה, אז היא מסיבה. אז אם היא לא חשובה, אז היא לא מסיבה בלי קשר להיום או אז, נכון? ואם היא כן חשובה, אז היא כמו גברים בדיוק, נכון? הרמ"א עושה מישמש בין שני הדברים. הרמ"א אומר, האישה בזמננו היא חשובה, אז הייתי מצפה שהדין שלה יהיה בדיוק כמו גבר, נכון? תחליט, אם אתה מסכים עם הרעבייה, שניהם לא יסבו. אם אתה לא מסכים עם הרעבייה, שניהם צריכים להסב. אבל איך עשית מכוח הרעבייה, הבדל בין נשים לגברים, מה זה קשור? אישה חשובה, אז זה אומר שדינה כמו גבר. נו בסדר, אז עכשיו מה שתגיד על גבר, תגיד גם על האישה החשובה. אז איך הוא משתמש ברעבייה כדי להסביר שרק נשים לא יסבו היום? מה הפשר העניין הזה? בדרך כלל מקובל לחשוב שהרמ"א עושה פה איזה מהלך הלכתי מקובל, וזה... מין ספייק-ספייקה כזה. זאת אומרת, אני לא יודע האם באמת נשים היום נחשבות חשובות או לא. אני מסתפק, יש כאלה שאומרים שכן, יש כאלה שאומרים שלא. חוץ מזה, יש בכלל ספק האם היום שייכת הסבה. אז לגבי גברים, יש רק ספק אחד, האם הרעבייה צודק או לא. אז הם ראו שיחמירו, שיסבו. לגבי נשים זה ספייק-ספייקה. ספק האם הן חשובות וצריכות בכלל הסבה או שלא, וגם אם צריכות הסבה, שלה אם היום שייכת הסבה. וכיוון שזה ספייק-ספייק, אז נשים יכולות לא להסב.
אבל מהלשון של הרמ"א זה לא נשמע שהספק הראשון הוא ספק, כי הוא אומר, וכל הנשים שלנו מקרה חשובות, הוא לא אומר את זה באיזושהי, לא תוהה האם הנשים שלנו חשובות או לא חשובות, הוא אומר את זה כאמירה, אז זה לא נשמע כאילו ספק-ספק, כאילו אולי רק...
מסכים לגמרי. איכשהו מביא את הרעבייה, אז כן אפשר היה להבין שיש לו ספק. הוא אומר, כי סמכו על דברי הרעבייה, זאת אומרת, הוא לא מביא את דברי הרעבייה כהלכה. הוא אפילו לא מביא את הרעבייה בכלל להלכה. כל מה שאומר זה שבהקשר של נשים, זה שהם לא תסבו, הם כנראה סמכות על שיטת הרעבייה, למרות שאני לא מביא את זה להלכה. אז פה כן אני מוכן לשמוע שיש לו ספק האם הרעבייה צודק או לא. אבל לגבי הפסיקה שאנשים נקראות חשובות בזמננו, ויש להם בדיוק דין גברים, זה מובא כדין ברור בעיניו. ואם כך, אז אני לא מבין. עכשיו תחליט, אז אם הרעבייה הוא ספק וצריך להחמיר, אז גם נשים צריכות להחמיר. אם זה ספק שאפשר להקל, אז גם גברים יכולים להקל ולא להסב. איך יוצא לך שגברים צריכים להסב ונשים לא צריכות להסב?
אבל אולי הדברים שלו זה רק להסביר למה נשים לא מסבות. הוא מנסה כאילו ללמד עליהם זכות. הוא אומר, אני חושב שצריך, ואני רואה שנשים לא עושות את זה, יש משהו כזה בתפילה לנשים.
אני צריך להגיד, ולא יפה הן עושות, או משהו כזה.
לא, אני
לא מסכים, זה לא להלכה.
נשים מתפללות.
לא, אז הוא צריך להגיד, אבל ולא יפה הן עושות, או יש לי ללמד זכות, או משהו כזה, הוא צריך להגיד את זה. הוא צריך להסביר שזה לא נכון, הרי הוא צריך להסביר לי מהי ההלכה הנכונה. הוא לא מסביר מהי ההלכה הנכונה, הוא רק נותן מליץ יושר. תגיד קודם כל מה ההלכה הנכונה, ואז תגיד, וזה שנשים נהגו לא להסב, אולי הם סמכו על שיטת הרעבייה, לא בצדק. אוקיי, אבל את לא אמרת קודם כל מה באמת צריך לעשות, אתה רק מליץ יושר בלי להגיד מה ההלכה.
לא, הוא אומר, מקרה חשובות צריכות להסב. אבל אני רואה שלא
אך לא נהגו לה...
נשים לא נהגות להסב, אולי הם סמכו את דברי הרביה.
אך מה שלא נהגו להסב, זה כנראה מפני שסמכו את דברי הרביה. הוא לא אומר את זה. הוא אומר, אך לא נהגו להסב. ואתה מביא את זה כמשהו שכך באמת צריך לנהוג.
אני יותר מזה, אני חושבת שאם נועה הכיוון שלך הוא נכון, אז הוא היה אומר, ואצלנו כל אנשים חשובות, וזה שהן לא מסבות, זה בגלל שריד לתקופה שלא היו חשובות. זאת אומרת, הוא לא היה מכניס פה את הרעבייה בכלל.
לא, דווקא אפשר כן לקרוא כמו שנועם אומרת, כי הרמה קודם כל קובע איזושהי עובדה, כל אנשים שלנו מקרה חשובות, נקודה. אחר כך הוא מתאר מציאות שהוא רואה בעולם, אומר, אך לא נהגו להסב, עכשיו הוא צריך להסביר, למה לא, ובכל זאת, למה לא נהגו להסב? אז הוא אומר, אז יכול להיות שהם לא נהגו להסב, כי אנשים דווקא הן אלה שסמכו על דברי הרביעי.
לא נהגו להסב, לא להסב.
אבל אנשים סמכו.
לא, לא, לא נהגו להסב, זאת הוראה הלכתית. אחרת הוא היה צריך להגיד, אך מה שלא נהגו להסב, זה אולי בגלל שהם סמכו על הרביעי. הוא אומר, אך לא נהגו להסב. זאת אומרת, דע לך שנשים נקראות חשובות, ובכל זאת הם לא נהגו להסב. וככה הוא מורה להלכה. זה די ברור, ככה לומדים אותו גם בדרך כלל. ואז הוא סומך על הרביעה. זה מוזר, אני חושב שבתפיסה הפשוטה זה מוזר. נדמה לי, פה אני עוד פעם יוצא רגע מהשיתוף הזה, אני אעשה שיתוף אחר. תראו, ברמב״ם, אולי לפני הרמב״ם. רב חיים בסטנסיל, לא נתתי לכם אותו, אבל רב חיים בסטנסיל מביא שני מקורות מעניינים, משולחן ערוך הרב ומהגרה. שולחן ערוך הרב זה הרבי הראשון של חב"ד, כן? זה שני היריבים בעצם. אז שולחן ערוך הרב כותב שהסבה זה זכר לחירות. למה אנחנו צריכים להסב? זכר לחירות, מה שהיה שאבותינו זכו בחירותם, אז אנחנו כדי לזכור את זה, מסבים. הגרא כותב שההסבה היא בעצמה דרך חירות. והרב חיים מסביר שזה שתי תפיסות שונות. כי השולחן ערוך הרב תופס שההסבה היא זכר למה שהיה אז. לא משנה אם אני כרגע, זה לא, מבחינתי זה לא נקרא דרך חירות. אבל כיוון שאז זה היה דרך חירות, והמטרה שלי זה לזכור את מה שהיה אז, לכן אני צריך להסב עכשיו. הגרא לעומת זאת טוען שהסבה היא בעצמה דרך חירות, לא זכר למה שהיה שם. אנחנו צריכים להסב כי ככה נוהג בן חורין. היום לא נוהגים ככה, בסדר, הגרא טוען, אבל גם היום זה הסימן להיותך בן חורין. עכשיו, רב חיים טוען יותר מזה, הוא טוען זה בעצם אני לא בטוח שרב חיים אומר, זה אני חושב שאני אומר. אני לא זוכר כבר את הרב חיים, לא ראיתי אותו עכשיו. נדמה לי שמה שאני רוצה לומר זה ככה, שני הדברים קיימים. זה שני דינים ושניהם נכונים. כשאתה צריך להסב בליל הסדר, אתה צריך גם להסב כדי לזכור את מה שהיה אז, זה מה שנקרא זכר לחירות, וזה גם להוות בעצמך לנהור בדרך של חירות עכשיו. זאת אומרת, זה גם זכר להיסטוריה וזה גם בהווה. למה זה חשוב? אולי אני, לפני שאני אומר למה זה חשוב, תראו פה. הרמב״ם כותב בפרק ז' הלכה ו', שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא אתה משעבוד מצרים.
לראות את עצמו כאילו יצא משעבוד מצרים, והעניין של החירות, זה משהו שנלמד מן התורה, או זה איזושהי קביעה של חכמים כדי שנרגיש יותר את החשיבות של יציאת מצרים?
זה קביעה של חכמים.
זה לא דאורייתא, כאילו אין איזה משהו דאורייתא, כאילו...
יכול להיות שחכמים רק אומרים שככה מקיימים את מצוות סיפור יציאת מצרים דאורייתא, אני חושב שזאת התפיסה המקובלת, אבל זה קביעה של חכמים, זה לא כתוב בתורה. בהלכה זין, הלכה אחת אחר כך הוא כותב, ולפיכך, כשסועד אדם בלילה הזה, צריך לאכול ולשתות, והוא מייסב דרך חירות. וכל אחד ואחד בין אנשים ובין נשים חייב לשתות בלילה הזה 4 כוסות של יין. אז פה הוא אומר שזה דרך חירות, ובהלכה הקודמת הוא אמר לראות את עצמו, ויש גורסים אגב להראות את עצמו, זאת הגרסה המקובלת ברמב״ם, כאילו יצאת משעבוד מצרים. זה אותם שני דינים שהרב חיים מביא למעלה. כן? להראות את עצמו כאילו יצאת משעבוד מצרים, זה לזכור את מה שהיה שם. ולאכול ולשתות והוא מייסב דרך חירות, זה להיות בן חורין עכשיו. מה ההבדל בין שני הדברים האלה? תראו שפה בהלכה הזאת שעדיין מסומנת על הדף, הרמב"ם מוסיף, וכל אחד ואחד בין אנשים ובין נשים חייב לשתות בלילה הזה 4 כוסות יין. למה זה קשור לסועד אדם בלילה הזה לאכול ולשתות והוא מייסב דרך חירות? למה זה ברור להלכה?
הרמב"ם תופס את היין כשתייה של חירות, שזה דווקא יין.
בסדר, אבל למה זה באותה הלכה שבין אנשים בין נשים חייבים לשתות 4 כוסות? מה זה קשור להלכה הזאת? זו הלכה נפרדת. למה זה מופיע דווקא פה? אני טוען את הטענה הבאה.
זה חלק מהם.
יש שני דינים בכלל בליל הסדר. גם בהסבה, גם בשתיית היין. מה שראינו דרך ידי חירות יצא, ידי 4 כוסות לא יצא, או ידי יין לא יצא. בכל הלכות ליל הסדר, אפשר להראות באופן עקבי, אין לי זמן מספיק להראות את כל זה פה, יש תמיד שני אספקטים. אספקט אחד זה לזכור את מה שהיה. לספר על מה שהיה, להראות את מה שהיה. האספקט השני זה לחיות את זה עכשיו. לא לחיות את יציאת מצרים, אלא להיות בן חורין, עכשיו. כי לחיות את מה שהיה זה חלק מהסיפור של מה שהיה. האופן לעשות את זה, זה להראות את עצמו, כאילו הוא עצמו יצא אתה משעבוד מצרים. זאת אומרת, הרמב"ם אומר לך, תעשה הצגה לילדים, כאילו שאתה עצמך יוצא מיציאת מצרים. אבל זה חלק מהזיכרון של מה שהיה אז. זה הדין של לזכור את מה שהיה שם. הדין העכשווי זה זכר, זה חירות, דרך חירות. יש זכר לחירות, מה שראינו בשולחן ארוך הרב, ומה שראינו בגרש, זה דרך חירות. זה גם ביין, גם בהסבה, בכל דבר. עכשיו הטענה היא כזאת. מי חייב בכל אחד מהאספקטים? להיות בן חורין, כולם חייבים. נכון? גם אנשים, נשים, כולנו, אנחנו בעצם כרגע צריכים להתנהג כבני חורין. מי צריך לספר על יציאת מצרים? מי שצריך לספר על יציאת מצרים זה עורך הסדר. למה? כי הוא מספר לאנשים, הרי הדין של סיפור יציאת מצרים זה בדרך של שאלה ותשובה. יש שואל ויש עונה, יש מספר ויש שומעים, נכון? אז בעצם אני צריך לספר ביציאת מצרים למשפחה. אז יוצא כך, שהדין שחייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא עצמו יצא ממצרים, זה הדין על עורך הסדר בלבד. הדין של להיות בן חורין זה כל יושבי הסדר. ועכשיו הנקודה היא כזאת, תראו עכשיו דבר יפה. אם אני צריך לזכור את מה שהיה אז הרעבייה לא רלוונטי. כי מה זה משנה שעכשיו לא נוהגים לשבת בהסבה, הבני חורין? אני הרי צריך לשחק את מה שהיה אז, לעשות סימולציה של מה שהיה אז, ואז כן ישבו בהסבה, נכון? אז לכן ברור שהרעבייה לא רלוונטי לגבי הדין הזה. לעומת זאת לגבי הדין שעכשיו אני צריך להתנהג כבן חורין, אומר הרעבייה, אם עכשיו לא מסיבים, זה לא הדרך של בני חורין עכשיו. נכון? אז מה יוצא? יוצא ככה. אישה שמסיבה, או בכלל, כל יושבי הסדר, ועכשיו יש לזה השלכה, כל יושבי הסדר שמסיבים, כי הם צריכים לנהוג כבני חורין, הם יכולים לסמוך על הרעבייה. כי בני חורין של היום הרי לא מסיבים. אז למה להסב? עורך הסדר לא יכול לסמוך על זה. למה? כי הוא, חוץ מאשר לנהוג כבן חורין, יש לו עוד דין. הוא גם צריך לעשות סימולציה של מה שהיה אז. הוא צריך לספר על מה היה אז. אז מה זה משנה שהיום לא מסיבים? אתה צריך לעשות את מה שעשו אז. ואז כן הסבו. ולכן אתה כן צריך להסב. וזה הרמה. מה שהרמה בעצם אומר, אני אומר, זה, לכן ברמב״ם, תראו את ההלכה המסומנת כאן, לפני הרמה. ההלכה המסומנת כאן. שאלתי, למה הרמב״ם מוסיף אחד בין האנשים, בין נשים חייבים לשתות 4 כוסות? מה זה קשור לחלק הראשון, שצריך לאכול והוא מייסב דרך חירות? יש את דרך חירות, החובה העכשווית. החובה העכשווית מוטלת גם על נשים וגם על גברים. אז ברור שלפיכך, גם נשים וגם גברים צריכים לשתות 4 כוסות. למרות זה מצוות עשה של זמן גרמה. למה נשים לא פטורות? כי בדרך חירות כולנו צריכים להיות חירות. מה?
אז למה החלוקה בין גברים לנשים, ולא בין עורך הסדר לשאר הנשקים?
כי זאת התפיסה שהייתה אז. העורך הסדר והאישה זה בעצם העורך הסדר והשומעים. או לחילופין, יכול להיות שהרמב״ם תפס שכל הגברים סביב השולחן, לפחות המבוגרים, תפקידם להיות עורכי סדר. הוא לא, אולי לא היה אפילו עורך אחד. אני חושב שבהרבה מקומות לא נוהגים בכלל שיש עורך אחד, אלא לפי תור קוראים.
לפי תור, לא נוהגים בכלל לפי עורך.
כן, כמו בצבא כזה, אז אני לא יודע איך נהגו אצלו. ואז יכול להיות שכל הגברים, כאילו הם היו המספרים, הם למדו תורה, הם ידעו, הם אלה שסיפרו. ואחרים הקשיבו. לכן אני חושב שהדיבור על גברים פה הוא דיבור שהוא תוצאה של הנסיבות ששררו אז. וזה מה שאומר, לכן הרמב״ם מוסיף פה, שכיוון שצריך להיסב דרך חירות, אז לכן גם אנשים וגם אנשים צריכים לשתות כוס של ארבע כוס, לשתות ארבע כוסות. כי דרך חירות מחייב גם נשים. אבל עכשיו נחזור לרמ"א. אומר הרמ"א, הנשים של היום הן חשובות. מה זה אומר שהן חשובות? הן בעצם חייבות להסב כמו גברים. נכון? אבל למרות שהן חשובות וצריכות להסב כמו גברים, כל חובת ההסבה שלהם זה רק חובה של להיות כשומעות. הן לא מספרות את סיפור יציאת מצרים. עורך הסדר מספר. וכיוון שכך, אז אם מקבלים את הרעבייה, הוא אומר, יש ספק, הוא חושש, אולי, לשיטת הרעבייה, אז הן יכולות לסמוך על זה ולא להסב. כי הן צריכות לנהוג בדרך חירות, היום זה לא דרך חירות להסב. עורך הסדר לא יכול לסמוך על זה. כי עורך הסדר, הוא צריך לספר את, הוא צריך לחיות את מה שהיה אז. לעשות סימולציה או לספר על מה שהיה אז. ההסבה היא חלק מהעניין הזה. ולכן הוא לא. השלחה למשל, למה כתוב בגמרא, אישה אצל בעלה לא מסבה? זוכרות את זה? הערתי את זה כשקראנו את הגמרא. ואמרתי שיש כאלה שמשמיטים את זה, ואני חושב שזה טעות. בגמרא כתוב אישה אצל בעלה, ולדעתי זה בדווקא. למה? כי כשהאישה נמצאת אצל בעלה, אז בעלה הוא עורך הסדר, והיא השומעת. אז אם הוא עורך הסדר, אז הוא מייסב, והיא לא מסבה. אבל אם היא אישה עצמאית, היא לא אצל בעלה, ואולי זאת בכלל המשמעות של חשובה, לא בגלל המעמד החברתי של האישה, אלא השאלה מה המשחק, מה התפקיד שלה במשחק של ליל הסדר. אז אם היא אישה חשובה, זאת אומרת, היא עורכת הסדר, אז ודאי שהיא צריכה להסב, בדיוק כמו גברים. לכן אומרים, אישה אצל בעלה לא תסב. ואותו דבר, אגב, עולה אצל השמש וכו'. מה קורה אצל העני? נחזור רגע לשאלות ששאלתי בהתחלה על המשנה הראשונה אצל העני. קודם כל, הייתה אבא אמינה שעני לא יסב. זוכרים את ההסברים של תוספות? שני הסברים בתוספות. הייתה לתוספות אבא אמינה שהעני לא יסב. מה אבא אמינה? כי זה לא דרך חירות מבחינתו. זאת אומרת, הוא לא כמו אישה לפני שהיא נהייתה חשובה. נכון? אז הוא מבחינתו לא שייכת אצלו הסבה, אוקיי? למרות שברמת הסימולציה, מה זה משנה, נכון? אם הוא צריך לשחק את מה שהיה שם, אז מה זה משנה אם ההסבה שייכת אצלו או לא? זה גופה מה שמחדש את המשנה. האב האמינה הייתה שאני לא צריך להסב, שאלתי מה האב האמינה שאני לא יסב, מה הוא לא חייב במצוות. האב האמינה הייתה שאני לא יסב, בגלל שלא שייכת אצלו הסבה, הוא לא במצב שיכול להסב. כמה שמלן, הרי זה הקו האמינה. המשנה אומרת, אפילו אני שבישראל לא יוכל עד שייסב. נכון? הוא חייב להסב. למה? בגלל שיש עוד דין. הדין הוא לספר את מה שהיה שם. וזה ודאי חלק מסיפור יציאת מצרים מוטל גם על עניים. אז מה אכפת לי שהעני הזה היום לא שייך בהסבה? גם בלי הרביה. העני לא שייך בהסבה גם בלי הרביה. הרביה מדבר גם סתם אדם. אוקיי? אז זה מה שמחדש את המשנה. שאפילו אני שבישראל לא יוכל עד שייסב, הכוונה, גם הוא חייב להסב. למה? כיוון שיש שני דינים בהסבה. דין אחד באמת לא שייך לגביו. אבל הדין השני, כן? עכשיו תראו את ההמשך. מה זה לא יפחתו לו מארבעה כוסות של יין ואפילו מן התמחוי? אז תוספות אומר, הבאתי את התוספות הזה אצלכם, פעולים הזה. תראו את התוספות פה. כן, התוספות בסעיף 4. לא יפחתו לו מארבע כוסות. מתוך הלשון משמע קצת, שאין נותנים לבניו ולבני ביתו, כי אם לעצמו, והוא מוציא את כולם בשלו. למי נותנים ארבע כוסות כשבן אדם עני? נותנים ארבע כוסות לכל בן אדם במשפחה.
רק לאורך.
רק לאורך הסדר. אז הוא אומר, מתוך הלשון משמע שנותנים רק לאורך הסדר. הוא סברה הוא. למה ישנה ארבע כוסות מקידוש? טוב, זה כבר כל הפלפולים של הרב מבריסק, מי שהספיקה לראות, אני לא נכנס לזה כבר, אני לא מספיק. אבל תתמקדו בחלק הראשון. מה הרעיון? למה דווקא לא לתת ארבעה כוסות? כי גם בארבעה כוסות יש שני דינים.
הוא עורך הסדר.
הוא יכול להוציא את שאר האנשים.
דרך חירות, זוכרות את הגמרא. דרך חירות יצא, ארבע כוסות לא יצא. נכון? גם בארבעה כוסות יש שני הדינים האלה. עורך הסדר צריך לספר בסיפור יציאת מצרים, גם אם הוא לא בן חורין. אז הוא צריך לשתות את הארבע כוסות לפחות מצד היותו עורך הסדר. האחרים אולי יצאו ממנו ידי חובה. ולכן יכול להיות שאפשר לספר, לתת רק לאורך הסדר את ארבעת הכוסות. יותר מזה, בדרך כלל, התוספות גם מעיר את זה בהמשך, וגם הפוסקים מביאים, בדרך כלל לא נותנים מן התמחוי לקיום מצווה. מן התמחוי נותנים רק לבן אדם לצרכי פרנסה, בשביל שהוא יוכל לחיות. אתה רוצה לקיים מצוות ואין לך כסף, לא על חשבון הציבור, אז אל תקיים. למה פה כן? אז אומרים האחרונים, כיוון שפה זה פרסום הניסה. פרסום הניסה הוא חריג, זה סוג של מצווה שנותנים גם מן התמחוי. כך כתוב בכלל בהלכה, בלי קשר לפסח. הטענה היא שלי, זה שבאמת עורך הסדר, מי אחראי על פרסום הניסה? עורך הסדר. הוא תפקידו לפרסם את הנס, לספר על מה שהיה שם. האחרים הם רק שומעים. תפקיד פרסום הניסה הוא רק של עורך הסדר. האחרים רק יוצאים את הדרך חירות, אבל לספר על הנס שהיה, זה תפקידו של עורך הסדר. אז עכשיו, למי ניתן ארבעה כוסות מהתמחוי? רק למי שאצלו זאת מצוות פרסום הנס, שזה רק הבעל הבית. אבל נפקמינה למשל, אם יש אישה כמובן זה אותו דבר, אין הבדל בכלל בין אישה וגבר. כל השאלה זה חלוקת התפקידים בבית. גם אם יש גבר ואישה בבית, והאישה היא זו שמספרת את ליל הסדר, אפשר לעשות את זה. אז אם זה ככה, אז כל הדינים שנאמרו פה על הגבר, בעצם חלים על האישה דווקא ולא על הגבר. אם אני צודק, אם זה באמת הפשט בעניין הזה. טוב, אפשר להאריך פה הרבה, אני רק רוצה להעיר עוד הערה כללית, שאפשר לדבר עליה שיעור שלם, אבל אני אזכיר את זה רק בקצרה. בעצם מה שהדבר הזה אומר, זה שיש במצווה של סיפור יציאת מצרים יש שני אספקטים, ואני יכול להראות את זה בעוד מקומות, זה ממש, זה שוזר את כל ליל הסדר. אספקט אחד זה לחזור לעבר, לספר על מה שהיה שם, לעשות סימולציה, להראות את עצמו כאילו הוא שם וכולי, אבל זה הכל השאלה מה היה בעבר. גם אם הוא מראה את עצמו עכשיו, כאילו שהוא עובר את מה שהיה שם, זה עדיין הסתכלות על העבר. אתה עושה סימולציה עכשיו של מה שהיה שם, אבל המוקד הוא העבר. ויש עניין של ההווה. ההווה פירושו להיות עכשיו בן חורין, לא לחוות את יציאת מצרים, אלא להיות מישהו שאחרי יציאת מצרים, במה זכינו ביציאת מצרים? בחירות. אז צריך להיות עכשיו בן חורין. צריך להבין שיציאת מצרים נתנה לנו משהו, לא לחזור לעבר ולחיות את יציאת מצרים שוב. אין שום סיבה לצאת ממצרים, צריך להישאר בחוץ. זאת אומרת, אם אתה בחוץ, אז תהיה בחוץ. תבין שאתה בחוץ. לא צריך עוד פעם את יציאת מצרים. כל אחד והמצרים שלו, וכל הדרושים החביבים שמסתובבים ברשת. הנקודה היא שאתה צריך להיות בן חורין. זה המשמעות שבשביל מה ניתנה לנו יציאת מצרים, בשביל שנהיה בני חורין. אז אנחנו צריכים להבין, להסביר א', מה היה שם, וב', מה הרווחנו. מה הרווחנו? הרווחנו את זה שאנחנו עכשיו בני חורין. זה הדין בהווה. אני חושב שאחת הסיבות שבגללן ליל הסדר הוא כל כך פופולרי גם בשכבות שלא מקפידים על קיום המצוות, זה בגלל שהרבה פעמים אתה לא משתף פעולה עם זיכרון של אירועי עבר, אם זה לא אומר לך משהו בהווה. עכשיו, אנשים שיש להם מחויבים למצוות, יש להם מצווה, אז הם כמובן יספרו ביציאת מצרים, הכל בסדר. אבל אנשים שלא מחויבים במצוות, אז למה הם מספרים את יציאת מצרים? מספרים את יציאת מצרים לא כאירוע היסטורי, היו עוד אירועים היסטוריים. גם מתן תורה היה, נכון? בשבועות. למה את שבועות כולם חוגגים רק עם מאכלי חלב? אף אחד לא לומד תורה בלילה. מי שלא, כן, מי שלא מחויב במצוות. אז מה, זה גם לא חובה, אבל לא משנה. שבועות הוא לא חג שאותו חוגגים חוץ מהמאכלי חלב. אז מה ההבדל? ההבדל הוא שאת החירות זה ערך שלו, שמדבר גם לאנשים שהם לא מחויבים למצוות. ולכן הם יכולים לשתף פעולה עם החזרה להיסטוריה, כי זה אומר להם משהו על ההווה. ומתן תורה, מי שלא מחויב לתורה, אז מה אכפת לי שהיה אירוע היסטורי של מתן תורה? שם זה פחות מקובל. נדמה לי שהזיכרון...
לא בטוח שזה... אני חושבת בפסח הטקס הזה, הטקסיות המשפחתיות הזאת, הטקסיות של הטקס, הוא משהו שהוא כאילו מושרש בכל המשפחות, ובאמת בשבועות אין איזושהי טקסיות מיוחדת, אז זה לא מושרש, מי שלא מקיים מצוות, אז אין משהו לעשות.
יכול להיות שזה גם הסבר, אבל אני חושב שזה לא סותר בהכרח את ההסבר שאני אמרתי, כי זה הפך לטקס בכזה, חלק מהסיבה זה בגלל העובדה שזה אומר לנו משהו בהווה. בגלל זה אנחנו מצליחים לשאול איזשהו טקס כזה.
זה לא אמור להיות ככה בכל החגים?
מה?
העניין שאנחנו חיים כאילו רוקדים על שתי החתונות, שזה גם שחזור?
זה אמור להיות, אבל העובדה היא שזה חוץ מפסח זה לא כל כך קורה.
אולי קצת חנוכה.
בסוכות יש את זה.
חנוכה גם, נכון? חנוכה זו דוגמה מצוינת. למה?
אבל סוכות, למה אנחנו יושבים
את זה? הימים היום בזמן הזה.
בדיוק, זה אותו רעיון בדיוק. והנקודה היא ולכן אני אומר ששני הדינים שעשיתי ביניהם הבחנה כל כך חדה לאורך השיעור של העבר וההווה, הם לא באמת שני דינים נפרדים לגמרי. יש משמעות לחזרה על העבר, אך ורק אם זה אומר לך משהו בהווה. זה שני דינים שבאים ביחד, אין אחד בלי השני. יכולתי לשאול יותר מזה. הרי מאיפה יוצאים שני הדינים האלה? הרי יש מצוות ציפוי יציאת מצרים, זאת מצוות עשה אחת. מאיפה להמציא שיש בה שני דינים, ועורך הסדר עושה את הדין הזה, והשומעים עושים את הדין ההוא? מאיפה כל זה יוצא? מה, יש שתי מצוות סיפור יציאת מצרים? או מצה, או ארבע כוסות? כך מקיימים את המצווה הזאת. המצווה הזאת מתקיימת באופן כזה, שאחד מספר, בדרך של שאלה ותשובה, אחד מספר ואחד שומע. ואת המכלול הזה כולו, זה מצווה אחת. העבר וההווה הם שני אספקטים שביחד יוצרים מכלול שהוא המצווה. זה לא שתי מצוות שונות. המצווה היא לקחת את העבר ולקשור אותו להווה. ואולי אני אסיים רק במשפט אחד, מי שדיברתי על זה פעם, על המשמעות של זיכרון. אולי לא השנה, אז שנה שעברה, אבל אני חושב שדיברתי על זה בשנה שעברה או לפחות, שכתוב שתמחה את זכר עמלק, כתוב בתורה. מה זה תמחה את זכר, מה זה זכר עמלק? זכר עמלק זה לא לזכור את עמלק, להפך. יש מצווה לזכור ואסור לשכוח. מה זה עמלק? אז מה זה תמחה את זכר עמלק? תמחה את זכר עמלק, גם בעברית שלנו היום. תמחה את זכר עמלק, הכוונה תמחה כל שמץ מעמלק. נכון? זכר פרושו איזשהו חלק מהדבר, ולו חלק קטן. כשאתה מוחה זכר עמלק, אתה לא משאיר כל חלק ממנו, אפילו חלק הכי קטן. וזכר של דבר זה חלק מהדבר. ומה זה אומר? זה אומר שאם אני זוכר משהו, או אירועים, או אנשים, אז בעצם משהו מהם נמצא אצלי עכשיו. זה לא בטאפורה, זה אותו עניין. עכשיו, לא משהו מהגוף שלהם כמובן, אבל כן, משהו מהנפש שלהם, משהו מה... לא משנה, מהמשמעות של האירועים.
האידאה שלו.
כן, בדיוק, אבל משהו מהאנשים או מהאירועים נמצא אצלי עכשיו, זה נקרא לזכור. לכן אי אפשר לדבר על הדין של לדבר על העבר בלי לדבר על הדין של ההווה. לכן הרמב״ם אומר, לא חייב לראות את עצמו, אלא להראות את עצמו, לעשות עכשיו את המשחק כאילו הוא יוצא ממצרים. למה? כי לזכור את העבר אתה יכול אך ורק אם משהו ממנו נמצא אצלך עכשיו בהווה. אם זה אומר לך משהו עכשיו. לכן שני הדינים שאמרתי קודם, הם בעצם שני אספקטים שיוצרים מכלול אחד, זה לא שני דינים שונים.
האם אפשר לקראת יום השואה לדבר בדיוק בנקודה הזאת על עניין השואה ועל היטלר?
שמה, לזכור את זה? מה המשמעות של
לזכור? אנחנו כל הזמן יותר ויותר, או בכלל בעולם, לא רק אנחנו, כן מתייחסים להיטלר, או מה הוא כתב, מה הוא עשה, צריך ללמוד אותו, צריך להכיר, להבין, לדעת, כדי שזה לא יחזור. אבל אנחנו כן משמרים איזשהו זיכרון של העמלק, כדי ללבות עליך. האם אפשר לדבר על זה?
אולי אני אדבר על זה אז, נראה, יכול להיות. אני דיברתי על זה לדעתי סביב זה אני דיברתי על נושא הזיכרון, בין יום הזיכרון לחיילי צה"ל ליום הזיכרון לשואה.
דיברנו על זה, אבל לא על כאילו...
זה זכר עמלק. ומתי שהוא דיברתי על זה?
כשלמדנו סוכה, על צורת הפתח, זה היה...
כן?
על
שניים ו... אוקיי. בכל אופן, מתי זה היה סוכה? זה השנה שעברה?
לא, לפני שלוש שנים.
שנתיים, לדעתי.
אוקיי. טוב, אז אם תרצו, אפשר אולי לדבר על זה גם בימי הזיכרון הבאים. בסדר, נראה לי שזה, פה אנחנו מסיימים. אני אשלח כרגיל את הסיכומים ואת ההקלטות, ושיהיה לכולנו חג כשר, שמח ובריא, ואני מאוד מקווה שאחרי...
רגע, אין ביום חמישי?
אני אשמח ללמוד רגיל, אני לא יודע.
רגע, ביום חמישי אין שיעור?
לא, זה כבר חופשת...
זה שיעור אחרון.
כן.
אוקיי. טוב, תודה רבה, חג שמח.
אנחנו נחזור לכתובות כבר, בדעת השם.
כן.
חג שמח.
חג שמח לכולם.
חג שמח, בבקשה, להתראות.